אפשר לומר שפרשת השבוע מתחלקת באופן כללי לשני חלקים. החלק הראשון, יש כאן רשימה שלמה של מצוות, של משפטים ושל מצוות, זה החלק הראשון. החלק השני עוסק כאילו בסיומת ובהקדמה, והסיומת של מעמד הר סיני. חוזרים אל העניין הכללי. כאילו עשינו פסק זמן בין עשרת הדיברות, פירטנו הרבה מאוד מצוות, עכשיו עוברים בחזרה. תפתחו בבקשה בפסוק בפרק כף ג' שכאן הוא עוסק עובר לנושא של ארץ ישראל, גבולות ארץ ישראל, כיבוש ארץ ישראל, כל הדברים האלה. איפה הברית? לא כאן? אתה האבא? מזל טוב, החתן של הרב בן יעקב. תזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים. באיזה שעה? ברבע לשתיים?
שיתאספו אנשים. אמרנו להם
ביחד
שיתאספו
באחד דברים. אתם לא תשתפו כבר
בתפילה? מה? אמרנו שנעשה את התפילה בעצמנו, ואז ככה לא נהיה תלויים בתפילה של המכון, ולא מפריע.
לא יודע, זה רוב המדרת מלך, אבל איך שאתם רוצים.
תודה רבה.
מזל טוב.
תודה.
אז כתוב, תפתחו פרק כף ג' וכאן הוא עוסק בעניין של ארץ ישראל. כן, כשבאנו, נלך לארץ, כתוב, ושלחתי את הצירה לפניך, פסוק כ"ח, ושלחתי את הצירה לפניך, מדרשה את החיבי, את הכנעני ואת החיטי מלפניך. מה זה הצירה? יש גם היום נדמה לי מטוס בחיל האוויר שקוראים לו צירה, זה מין הליקופטר קטן כזה, משהו כזה. לא טוב, לא קוראים לו צירה. קוראים לו, אני לא יודע, יש כל מיני הליקופטרים, נכון? יש כזה הליקופטר כזה שעומד מרחוק, זורק טיל מרחוק, וזה פוק, בול, פוגע אפילו בחלון של, של איזה בית או משהו כזה. היום זה משהו, מאיפה הם לנדו עם פרשת השבוע? איך אני רואה? תשימו לב. כשלחתי את הסירה לפניך, אומר רשי, משרץ האופנו, הליקופטר הכוונה. והייתה מכה אותם בעיניהם, ומטילה בהם ארץ והם מתים, והסירה לא עברה את הירדן. זאת אומרת, הייתה בצד אחד של הירדן, הייתה שולחת להם טילים לעיניהם. ויהיה משהו ניסי כזה, לסתום להם את העיניים. וגרשה את החיבי ואת הכנעני ואת החיטי מלפניך. לא אגרשנו מלפניך בשנה אחת, פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חיית השדה. כמו היום. איך אומרים? לא בפעם אחת הערבים עוזרים כאן, זה הולך בהדרגה. למה? מישהו צריך לבנות את הבתים, לא? אמרנו, עכשיו מביאים סינים, דברים כאלה. אבל צריך מישהו שיבנה את המולדת. מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה. בהתחלה הקמנו את המדינה, כמה היינו? 60 ריבו. זאת אומרת, 600 אלף. 600 אלף. כמה זה 600 אלף? היום יש עיר כמו ירושלים, זה הכל. כל תושבי ירושלים, היהודים, זה 600 אלף. עד אשר תפרה, אז צריך להתחיל. עכשיו כמה אנחנו? עם הערבים, אבל יש 6.5 עוד מעט 7 מיליון. ונחלת את הארץ. ושבתי את גבולך מים סוף עד ים פלישתים, מדבר עד הנהר, אלה הן גבולות ארץ ישראל. כן? מדבר ועד הנהר, כי אתן בידכם את יושבי הארץ, וגרשתם ומפניך. ולא תכרות להם ולאלוהיהם ברית. למה לא לכרות להם ברית? מה יש? למה לא לעשות שלום? לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי, כי תעבוד את אלוהיהם, כי יהיה לך למה? למוקש. מה זה מוקש, אתם יודעים?
לא רואים אותו, עולים עליו.
הוא טמון באדמה, אתה לא רואה אותו, בסוף הוא מתפוצץ, מולים עליו. סליחה שאני עובר מהתורה לאקטואליה. ברית, איזה ברית? אוסלו, הסכם אוסלו. לא צריך להיות להם ברית. למה? בסוף מתפוצץ הכל. בהתחלה זה נראה יפה, לא רואים את הסכנה. והיום רואים איך זה מתפוצץ לנו בעיניי, כל הדברים. לא שלא יכולים להיות כאן ערבים, יכולים להיות כאן ערבים, אבל לא ערבים שהם מוקש, הם רוצים לפוצץ אותנו. התורה צודקת, מה אתם אומרים? צריך להיזהר, זה מה שאומר כאן. עד שתפרה ותרבה ותראה, אבל תיזהר, לא לעשות להם ברית. כן. מה זה ברית? כאילו אתה אומר, חלק מארץ ישראל להם, חלק להם. איך זה, איך קוראים לי? שתי מדינות, שני מדינות לשני עמים. גם אתה אומר את זה?
זה
עיוורון, פשוט לא למדו פרשת שבוע. משנה ד' פרק ה' משנה ד' ביצה. השואל כלי מחברו מערב יום טוב. כרגלי השואל, כאן אמרנו לגבי עניין של טלטול, כן? עניין של תחומים, בוא נראה. השואל כלי מחברו מערב יום טוב, אף על פי שלא בא הכלי לידי השואל אלא ביום טוב עצמו. כן, לפני יום טוב הוא אומר, אני מבקש להשאיר לך כלי, אבל הכלי עצמו מגיע למה ששואל ביום טוב עצמו. הרי הוא כרגלי השואל, שמולכים אותו ביום טוב למקום שהשואל רשאי ללכת. לפי שבכניסת החג קנה השואל שביטתו גם על אותו כלי, ולכן אפשר להוליך אותו לאותו מקום. אבל השואל כלי מחברו ביום טוב, הרי זה כרגלי המשאיל, לפי שקנה הכלי שביטה אצל בעליו. בגמרא מבואר שאפילו היה רגיל השואל לשאול מחברו כלי זה כל יום, כל יום טוב, מכל מקום, אם לא בא לשאול אלא ביום טוב, הרי הוא כרגלי הבעלים של הכלי, שואל ולא בא לשאול מערב את יום טוב, חשבו הבעלים שמן הסתם שאל מאחר, ולא עמידו לרשותו, ולכן זה שייך לו. והאישה ששאלה מחברתה ביום טוב, תבלין לקדרתה, זה מקובל בשכנים טובים ש... אישה פתאום שוכחת, חסר לזה, חסר לזה, אז היא מבקשת מהשכינה. ומים ומלח לישתה, הרי אלו הקדרה והעיסה כרגלי שתיהן, גם של זאת שמשילה וגם זאת ששואלת. ואין מלוכנות אלא למקום ששתי אנשים מותרות ללך, לפי שיש לשתיהן חלק בתבשיל או בעיסה. רבי יהודה פותר במים, שאין שם שם הבעלים על המים שישלו, מפני שאין בהם ממש במים, שאינם נקראים כלל בעיסה וכן בתבשיל שהוא סמיך, וכך אין המים מעכבים את הולכת העיסה, או התבשיל למקום שבעלות העיסה, או התבשיל מותרת ללכת. במלח, לא נחלק רבי יהודה, שמובע כאן במלח עבה שהוא ניכר שאין בו ממש, ואין הלכה כרבי יהודה. אורות, אורו של משיח, בוא נראה. אנחנו חצי העמוד הראשון של הפרק, הכוונה היא לבאורות, באורות, כן? מתאר באופן כללי מאוד את מלכותך, מלכות כל עולמים שלתך בכל דור ודור, ובכל הדורות ובכל העולמים מלכותו משלה. מצבים שונים של עולמות עליונים, תחתונים, נס וטבע, וכל אלה יד אחד, השם אחד, ושמו אחד. וכל המצבים המשתנים האלה, השם אחד ושמו אחד. אחר כך מופיע קצת התפרטות. יש כאן ביטוי מיוחד, חזון עולמים. מה זה חזון עולמים? דברי חזון על מלכות כל עולמים, על עניין כל עולמים. יש צורך בהתבוננות במצבים בהם מתגלה חזון עולמים. בפרטיות מתגלה חזון עולמים, כל המציאות כולה, הנס והטבע, העליונים ותחתונים, נראית פשוטה לכאורה. הינו אדון עולם לכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו. אבל כלל המציאות נראית מסודרת בפרטי פרטים, רק מפעם לפעם, בתקופות מצבים מיוחדים, נדמה שיש יותר התגלות אלוקית על ידי ניסים. אבל רק נדמה כך שיש יותר התגלות. באמת דבר זה, דבר השם, המתגלה באופן הכללי בחזון עולמים, חזון מלכות כל עולמים, עליו דיברנו הוא ההברקה יותר גדולה ואדירה. ואותו חזון מלכות כל עולמים מתגלה בפרטיות, במצבים מיוחדים, פרטיות ומתגלה חזון עולמים. אני רוצה להסביר, אני אתן לכם דוגמה. בא אדם ואומר, אתם יודעים, החלטתי לחזור בתשובה. למה? התגלה לי אלוקים. איך? היה לי נס. והנס הזה הביא אותי לתשובה, זה בסדר? זה בסדר? פתאום אין לו נס, מה קורה? אם אין נס. זה כמו יש כאלה שמאמרים, עושים הימורים. אז לוקחים הימור, פייס, מרוויחים, מה הם אומרים? יש אלוקים. עוד פעם מרוויחים פי שניים, מה הם אומרים? פעם שלישית מה? הם מבסוטים, חס... פעם רביעי... הפסידו הכול. מה קורה? נגמר להם האלוקים. הם בסדר או לא? הם לא למדו את אורות. זה מה שהוא אומר כאן. אל תחשבו שהאלוקים זה רק בהתגלות. התגלות כזאת או אחרת, ואז אתה אומר, זה בסדר. אלא אלוקים נמצא במלכותו בכל המשלה. גם כשזה לא מתגלה, אל תחשוב שהוא לא קיים, חס ושלום. זה מובן. אז באופן כללי הוא דיבר, עכשיו לא באופן פרטי. היא מפרט את הרעיון הזה, שמלכותו בכל משל. למה המשל דומה? לתינוק. תינוק, יש שני סוגי תינוקות. יש תינוק שהוא מאוד מאוד תלותי. תלותי באמא, באבא, באמא. עכשיו, התינוק הזה, כשהאמא נמצאת, הוא מבסוט, נכון? כשהאמא לא נמצאת, מה הוא אומר? אין לי אמא! נגמר לי האמא. באמת היא נגמרה האמא? נכון, תינוק. אבל יש תינוק שהוא עצמאי יותר. אז הוא אומר, גם כשהאימא, הוא לא רואה אותה, מה הוא? מבסוט. אתה לא רואה את האימא? הוא מבסוט. זה עבר אבינו שבשמיים. אתה כן רואה, אתה לא רואה, הוא קיים בין כך ובין כך. זה תלוי בגודל האמונה וגודל האישיות של הבן אדם. אדם בעל אמונה חזקה, מצב הרוח לא משנה את אמונתו בכלל. אם הוא בהיי או בדאון, לא משנה. הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא מסדר את כל המצבים. זה מובן הדבר. אם אמרנו את זה, למדנו הכל. זה מה שהוא אומר כאן. בפרטיות מתגלה חזון העולמים בכל תקופה שהקדוש ברוך הוא מחדש בה את עולמו. יש תקופות כאלה ואנחנו מכירים בתפילה, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל יום התחדשות. ויש גם התחדשות לדורות, כל דור זה התחדשות. התחדשות היסטורית. ישנן תקופות בהן מתגלה התחדשות דורות, התחדשות עולמים, ממקור ממשלתך בכל דור ודור, מובן מאליו שבכל התחדשות יש דבר חדש. כתוב פרשת חוקותיי וישן מפני חדש תוציאו, מביאים את החדש. וכשמתחדש מצב, אז במקום הישן יש להחליף, תחליף. יש חדש, מבריק וגדול מאוד. יש בכך צד חיובי, אבל צד שלילי. הצד החיובי הוא שלעומת הישן, כנגד הישן, יש התחדשות אלוקית. אך יש בכך גם צד שלילי. ואין חורבן, כמו שלמדנו, בונה עולמות ומחריבן. אבל החורבן זה חלק מה... בניין, אם לא היה מחריב, גם לא היה בונה. כי נחרב קצת מה שיש שהיה מקודם, והסתלק האור הקודם, לעומת גילוי האור החדש, במצבים של התחדשות, של חליפות ותמורות אלוקיות. שהכל הכוח הוא מאלף השנים של ההחרבה הכללית. יש כאילו החרבה, דיין חורבן עולם בערך כללי, קוסמולוגי, מה שמתבטא בפסוק, דבר ציווה לאלף דור, לאלף. אז זה יש ערך של ביטול המציאות קודמת, והתחדשות בהופעת מציאות חדשה, מצבים כאלו שייכים למדעיות מיוחדת, לחוכמה מיוחדת. טוב, בקיצור, מישהו היה לו כאן פעם הסתר פנים, זה משבר צ'יק או משהו כזה? לא, תגידו תודה. למה? זה היה מבוא להתחדשות. הירידה היא לצורך עלייה. זה פרינציפ, זה לא סתם. אני, כשבאים כאן תלמידים, לפעמים בתחלה הם מתלהבים מאוד, אחר גם תלמוד שוקעת, עוברים איזשהו משבר כזה. אני מבסוט חלס. שאלו אותי למה. למה לא מאכפת לך? אני יודע שזה המבוא שלנו לעלות עוד מדרגה. כמו במדרגה, במדרגה אתה עולה, בשביל תהיה מדרגה אחרת, אתה צריך להפסיק את העלייה. הבסיס של המדרגה אחרת, כאילו אתה לא עולה. כאילו נשאר במקום, לפעמים גם יורד. כאילו. בעצם זה... הבסיס עליו, המדרגה הבאה עולה. זה מה שהרב אומר כאן, בונה עולמות ומחריבן, לא צריך להיבהל מהחורבן, למה? כי החורבן זה הקדמה למה? לעלייה, לבניין. זה מובן? זה מה שהוא אומר כאן. כל המהפכות בעולם, השינויים בעולם, באנושיות, בהיסטוריה, שייכים לממשלתך, בכל דור ודור, גם המהפכות וגם השינויים. נזכור ימות עולם, מלכותך, מלכות כל עולם, עם הכל קשר אלוקי עולמי כללי אחד. והחרבה הכללית שענפיה מתפשטים, במובן של החרבה הכללית היא התחדשות כללית. תסתכל על הצד המתחדש. העולם נחרב ומתחדש ונבנה. כל העולם כולו הוא בניין חילופים של התחדשויות היסטוריות. השורה הזאת קצת מעורפלת, אבל מאוד יסודית, כללית, אלוקית, קוסמולוגית, נוגעת למציאות ההיסטורית בדורות האנושיות, כולל זעזועים, מהפכות יותר גדולות ויותר קטנות במצב התרבותי והחברתי והאנושי. זאת אומרת, לא להיבעל מירידות, מקשיים, משברים, ממלחמות, מעניינים, מגלויות. למה? כל זה זה חלק מהתהליך של הצמיחה והבנייה. זה מובן. אם לא הבנתי, נחזור על זה פעם הבאה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו.